שמח.
אנחנו ביום שני לפרשת אמור, פרשת א' פסוק ט"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כאן מדובר לגבי כהנים, כל כהן שיש בו מום לא יכול לבוא להקריב בכלל שום קורבן בבית המקדש. אומר רש"י, מה הכוונה לחם אלוקיו שהכהן לא יכול להקריב? מה שהפירוש הוא מאכל אלוקיו. כל סעודה קרויה לחם, כמו, מביא רש"י דוגמה מפסוק, הפסוק אומר בדניאל, עבד לחם רב. שם מדובר על סעודה, שהסעודה כולה קוראים לה בכינוי לחם. זה מלך שכתוב כאן שאהרון הכהן או בני אהרון או מי שלא יהיה שיש בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, פרשו שלא יכול להקריב שום קורבן. פסוק י"ח, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע. לכאורה פה בפסוק הזה י"ח לא השתנה בעצם ההלכה שום דבר על פסוק י"ז, כי בפסוק י"ז היה כתוב לא יקרב להקריב. מה כתוב בפסוק י"ח? לא יקרב, לכאורה אותו דבר. מה המילה היחידה שהתווספה פה בפסוק י"ח? המילה כי. כי, בדרך כלל שאומרים כי זה בא לתת הסבר. קודם אמרתי לך את ההלכה ועכשיו אני הולך לתת לך את ההסבר. לכאורה איזה הסבר יש כאן בפסוק י"ח? מה התווסף בפסוק י"ח איזשהו הסבר שאין בפסוק י"ז? לכן מסביר רש"י ואומר, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, פירוש המילים של הפסוק הזה זה אינו יודעים שיקרב. הפסוק הזה בא להסביר כי תדע לך שזה בכלל לא ראוי שאדם שיש בו מום יקריב. למה זה לא ראוי? כמו, נביא לך דוגמה לדבר שכתוב אצל הנביא מלאכי, הקריבהו נא לפחתך. מה זאת אומרת? תעשה לעצמך מבחן. אם אתה תרצה ללכת לשר, למלך בשר ודם, תרצה להביא לו איזה מתנה, אם תביא לו את המתנה כשאתה במצב כזה של מום או במצב לא טוב, זה לא יתאים, אתה תחפש ליפות את עצמך. אז באותו אופן לא מתאים שאדם אינו דין, לא מתאים שיקריב לבית המקדש קורבן כשהוא נמצא במצב של מום. עכשיו רש"י מסביר את המומים שהופיעו פה בפסוק. חרום, אומר רש"י, מה הפירוש של המילה חרום? פיסח שהיה כתוב, אנחנו מבינים לבד, פיסח זה אדם שמילה מוכרת שהוא הולך צולע. מה זה חרום? אומר רש"י, הכוונה היא שחותמו שקוע בין שתי העיניים, האף שלו פשוט נמצא פנימית בתוך הפנים. ומה המצב העובדתי שאפשר לבדוק את זה? שכוחל שתי עיניו כאחת. אם האדם הזה רוצה לצבוע את העיניים שלו, זה כבר אדם רגיל שרוצה לצבוע את העיניים, אז הוא לא יכול במריחה אחת לצבוע את העיניים, כי יש לו את האף שמסתיר באמצע. אצלו המצב הוא ששתי העיניים נמצאים באופן כזה שיכול את שניהם ביחד לצבוע. שרוע, מה הכוונה אומר רש"י? שאחד מאיבריו גדול מחברו. למשל, אינו אחת גדולה ואינו אחת קטנה, או שוקו אחת ארוכה מחברתה. אז אם איבר אחד הוא ארוך יותר וגדול יותר, זה מום שהוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. פסוק י"ט, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. פסוק כ', או גיבן או דק או תבלול בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך. מסביר רש"י, או גיבן, למרות שיש מפרשים שמסבירים שהמילה גיבן, כמו שהרד"ק אומר, זה מלשון מה שאנחנו קוראים היום גיבנת, אבל רש"י לא מסביר כך. רש"י אומר שהשלושת הביטויים הראשונים שכתובים בפסוק, גיבן, דק ותבלול, ואחריהם כתוב את המילה בעינו, פירושו של דבר ששלושת אלה קשורים לעיניים, ולכן רש"י יסביר את שלושתם, ששלושתם קשורים לעיניים. אז הוא מתחיל, או גיבן, מה הכוונה? שור צילוש בלעז, זה נקרא אדם שיש לו גבות ארוכות, שגביני עיניו, גביני עיניו זה הגבות של העיניים, שערן ארוך ושוכב, יש לו פשוט גבות גדולות ששוכבות לו לעיניים. או דק, מה הכוונה? שיש לו בעיניו דוק. מה זה נקרא דוק? שקוראים טיילה, כמו הנותק הדוק. זאת אומרת, זה אדם שיש לו איזה קרום, זה אור דק, איזה קרום מסוים שנהיה לו בתוך העין, קוראים לזה דק, דוק. או תבלול, מה זה אומר רש"י? דבר המבלבל את העין. מה זה נקרא דבר מבלבל את העין? אומר רש"י כך, כגון חוט לבן הנמשך מן הלבן הוא פוסק בסירה שהוא עוגל המקיף את השחור שקוראים פרונילה. מה זה נקרא? יש בעין את השחור, והשחור הזה אומר רש"י קוראים לזה פרונילה. סביב השחור יש שורה אחת סביב השחור שהיא שורה נוספת בעין, זה הצבע המשתנה אצל כל אחד בצבע שונה סביב השחור, ואחר כך מה יש סביב הדבר הזה? הלבן. אז אצל האדם הזה לא עלינו, מה יש לו? יש לו חוט לבן, זאת אומרת יש לו איזה צורה, קו קרום כזה לבן שהוא נמשך לו מן הלבן, מהצד הלבן שיש לו בעין, וזה מגיע עד השחור. זאת אומרת זה חוצה את הסירה, זה חוצה את העיגול שסביב השחור, והחוט הזה פוסק את העוגל ונכנס בשחור. ותרגום תבלול, איך הוא מגלוס מתרגם את המילה תבלול? חיליז. מה פגוש חיליז? לשון חילזון, שהוא דומה לתולעת אותו החוט, לכן קוראים לזה חילזון. זה כמו איזה תולעת שזה חוט ארוך שנמשך לו מהלבן עד השחור, לכן כינו חכמי ישראל במומי הבכור. כשחכמים מדברים על בכור, על בהמה, בכור, שאם יש לו מום אז הוא פסול, אז חכמים אומרים חילזון נחש עיניו. זה סוגים של מומים. על כל פנים רואים שהחילזון הזה נקרא נחש, זאת אומרת זה כמו כעין תולעת כזו, זה כמו חוט לבן שדומה לתולעת. שתי הדברים הנוספים שיש בפסוק זה גרב וילפת. אומר שיצאת עכשיו בין שניהם, מיני שכין הם. גרב וילפת זה סוגים שונים של שכין. מה ההבדל ביניהם? גרב זו החרס, במקום אחר קוראים למילה זו גרב חרס, כפי שרש"י עוד מעט יביא שבתוכחה בספר דברים יש שם בתוכחה את הביטוי חרס. מה זה חרס? שכין היבש מבפנים ומבחוץ, שכין כזה שהוא יבש גם מבפנים וגם מבחוץ, זה נקרא גרב. ילפת, מה הכוונה ילפת? היא חזזית המצרית, זה סוג שכין שהיה במצרים. במצרים מכת שכין זה היה שונה ממה שקוראים פה גרב. מה היה במכת שכין במצרים? השכין במצרים זה היה לח מבחוץ ויבש מבפנים, כפי שרשי יגיד מיד. ולמה אומר קודם רשי, ולמה נקראת ילפת? למה לשכין שהיה במצרים השם שלו זה ילפת? שלמלפפת, דהיינו היא דבוקה והולכת עד יום המיטה. אדם שנתפס בעניין הזה זה נשאר בו במשך כל ימי חייו. ומה ההגדרה של הילפת? והוא לח מבחוץ ויבש מבפנים. זה ההבדל בין גרב ובין ילפת, שגרב זה יבש גם מבפנים וגם מבחוץ, וילפת זה, לח מבחוץ אבל יבש מבפנים. יכול להיות בגוף וכל מיני מקומות של מישהו. במקום אחר, אומר רש"י, קורא לגרב שכין, הלך מבחוץ ויבש מבפנים. אצלנו פה מה אמרנו? שמה זה גרב? זה יבש גם מבפנים וגם מבחוץ. יש מקום אחר שכתוב אחרת, כתוב שגרב זה שכין כזה שהוא לח מבחוץ והוא יבש מבפנים, שנאמר, כי כתוב בפסוק בספר דברים, הוא בגרב, הוא בחרס. חרס אמרנו מה זה? יבש גם מבפנים וגם מבחוץ. אז לפי זה יוצא שגרב מה זה? זה לח מבחוץ ויבש מבפנים, אז לכאורה יש כאן סתירה. שאצלנו הסברנו שמה זה גרב יבש משני הצדדים, והנה במקום אחר אומרים שמה זה גרב שזה לח מבחוץ. אז לכאורה איך עונים את הסתירה? אז הוא עונה רש"י תשובה, כשסמוך גרב אצל חרס קורא לילפת גרב. מתי שכתוב בתורה גרב ליד חרס, אז חייב להיות שגרב הוא ברמה שונה מאשר חרס, כי חרס זה יבש לגמרי, אז גרב צריך להיות שהוא לח מבחוץ לפחות. וכשהוא סמוך אצל ילפת, אבל כשגרב כתוב ליד ילפת, אז קורא לחרס גרב, אז גרב הופך להיות יבש לגמרי. כך מפורש בבחורות. הדבר האחרון שיש בו בפסוק זה היה מרוח השך, מה הכוונה? הוא אומר לפי התרגום, כמו שאונקלוס מתרגם את המילים מרוח השך, איך הוא מתרגם? מרס פחדים. מה הכוונה? שפחדיו מרוססים. מה הכוונה? שביצים שלו קטוטין. פחדים זה כמו גידי פחדיו יסורגו. זה פסוק שכתוב באיוב, שהכוונה היא שהגידי פחדיו, שיש שם מצב של כל מיני הסתעפות בצורה, הסתעפים וגדלים בצורה לא נכונה ולא טובה, על כל פנים זה הפירוש מרוח השך. פסוק כ"א, בא לסכם אחרי מה שאמרנו שכל אדם שיש בו מום, ופירטנו בפסוק י"ח י"ט כך מספר רשימה של מומין, אומרים בפסוק כ"א, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי אדוני, מום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. מה יש לנו פה בפסוק כ"א שלא היה לנו לפני זה בפסוק י"ח? כי כבר בפסוק י"ח אמרנו כל איש אשר בו מום לא יקרב, גם בפסוק י"ז אמרנו שכל אחד אשר בו מום לא יקרב. מה יתווסף בפסוק כ"א במשפט הכוללני הזה, כל איש אשר בו מום לא ייגש להקריב? אומר רש"י, כל איש אשר בו מום לרבות שאר מומין. זאת אומרת, יש מומין נוספים שלא כתובים פה בפסוק. כשלומדים את הרמב״ם בהלכות ביאת מקדש, הוא מביא ברשימה ארוכה יותר של מומין. אז כל המומים האלה שרואים אותם בגוף, למרות שהם לא מופיעים ברשימה של הפסוקים הללו, גם הם התפספו מההגדרה הכוללנית של פסוק כ"א. מום בו, מה הדגש במשפט הזה? אומר רש"י, בעוד מום בו פסול. האם עבר מומו כשר? אדם שהמום שלו עבר, זאת אומרת הוא נרפא, אז אם הוא חזר לבריאות מלאה, אז אין שום בעיה שהוא יחזור לעבוד במקדש. לחם אלוקיו, אומר רש"י, כל מאכל קרוי לחם. זאת אומרת, זה לא משנה, גם אם מדובר בקורבנות כאלה שיש שם את הסולת, שזה נראה כמו לחם, או אם יש קורבנות שאין שם את זה, לא משנה, כל קורבן שלא יהיה, אז הכינוי לחם הוא כינוי כללי.
לא יקרב ולא יאכל.
זוג חב ב', לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. מה כתוב פה? פה יש חידוש, שאפילו שהוא בעל מום ולהקריב קורבן הוא לא יכול, אבל לאכול את הבשר של הקורבן מותר לו. רש"י מסביר, קורבן, בשר של קורבן, רש"י מסביר על איזה קורבנות מדובר. הפסוק אמר מקודשי הקודשים ומן הקודשים. מה ההבדל בין שני ההגדרות הללו? אומר רש"י, מקודשי הקודשים, אלו קודשי הקודשים, זה קורבנות שהם נמצאים ברמת קדושה שקוראים להם קודשי קודשים, חטאות, חטאת לב וכדומה. ומן הקודשים יאכל, מה הכוונה בזה? אומר רש"י, אלו קודשים קלים, כמו שלמים. למה התורה צריכה לכתוב את שניהם? לכאורה, אם התורה אומרת שמותר לו לאכול קודשי קודשים, אז על אחת כמה וכמה שמותר לו לאכול קודשים קלים, למה צריך לכתוב גם זה וגם זה? אומר רש"י, ואם נאמרו קודשי הקודשים, למה נאמרו קודשים קלים? אומר רש"י תשובה, אם לא נאמרו, הייתי אומר, בקודשי הקודשים יאכל בעל מום. אם היה כתוב רק קודשי קודשים, הייתי אומר, רק קודש קודשים מותר לבעל מום לאכול. למה? שמצינו שאותרו לזר. כי מצאנו אי פעם בהיסטוריה של המשכן, במהלך השבעה ימים הראשונים של המילואים, שם כתוב, שאכל משה בשר המילואים. עמדנו לפני זה בפרשת צו, היה כתוב במפורש שמשה רבינו אכל מהבשר של הקודשים, והיה בפרשת צו בפרק ח', שם היה כתוב בפסוק כ"ט, שם מדובר ויקח משה את החזה, כתוב וינפהו תנופה לפני השם מעיל המילואים, למשה היה למנה כאשר ציווה השם את משה. אז משה היה למנה, משה רבינו קיבל את הבשר של הקורבן, של המילואים. אז היינו אומרים, כיוון שמצאנו שהיה זר, שהוא לא כהן, יכול לאכול מבשר המילואים, אז אולי מזה למדים שגם במהלך כל הדורות, אדם שהוא בעל מום, למרות שהוא נחשב זר ביחס להקרבה, הוא יוכל לאכול לבשר קודשי הקודשים. אבל בחזה ושוק של קודשים קלים לא יוכל. אבל היינו אומרים, אבל קודשים קלים אולי לא יהיה אפשרות לכהן הבעל מום לאכול, כשלא מצינו, זר חולק בהם, כי לא מצאנו אף פעם שמי שלא כהן מקבל חלק. וכך נאמרו קודשים קלים, לכן התורה כתבה במפורש גם זה וגם זה, כדי ללמדנו שכל בשר של קורבן יכול כהן אפילו בעל מום לאכול. כך מפורש בזבחים. פסוק כ"ג, אך אל הפרוכת לא יבוא. ולמזבח לא ייגש כי מום בו, ולא יחלל את מקדשי כי אני אדוני מקדשם. אותו דבר, אותו כהן בעל מום, שאמרנו קודם שלהקריב קורבנות הוא לא יכול, רק לאכול את הבשר הוא כן יכול, והתורה נוסיף פסוק חוף ג' עוד דברים שהוא לא יכול לעשות, וחייבים לכתוב את זה כי לא היינו יודעים את זה בלי שהתורה תכתוב את זה במפורש. אך אל הפרוכת, מה זה בא לרבות אומרה שהיא להזאת שבע הזעות של הפרוכת. יש את המצב הזה שהזעת אדם שלמדנו כבר שמזים את זה על הפרוכת, אז אסור לו להיכנס לשם בשביל לעשות הזעות אם הוא בעל מום. ולמזבח החיצון, אותו דבר למזבח החיצון, גם שם להזאת את אדם הוא לא יכול, ושניהם צריכו להיכתב, הוא מפורש בתורת כהנים. שם כתוב בתורת כהנים הסבר למה צריך לכתוב לחידוש מיוחד על מזבח החיצון שהוא לא יכול לגשת, ולכתוב במפורש גם על הפרוכת הוא לא יכול לגשת. זאת אומרת, למה לא לומדים אחד מהשני? ולא יחלל את מקדשי, מה הכוונה? שאם עבד, אם בכל אופן הוא היה בעל מום והוא עשה את העבודה במשכן או בבית המקדש, עבודתו מחוללת להיפסל. אז העבודה שהוא עשה היא מחוללת, היא עבודה פסולה, אין לה שום קדושה ותועלת אם הוא היה בעל מום. פסוק חב ד' מסכם את העניין הזה, את המצווה הזו של הכהנים הבעלי מומים. וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. אומר רש"י, וידבר משה, המצווה הזאת, אל אהרון וגומר ואל כל בני ישראל. מה זה כל בני ישראל? מה בני ישראל צריכים לדעת את ההלכות שקשורים לכהנים בעלי מומין? הרי לכאורה הם לא קשורים בכלל לעניין, זה שההלכה ייחודית רק לכהנים. מסביר רש"י שהכוונה היא להזהיר בית דין על הכהנים. בני ישראל הכוונה לבית הדין, שהם צריכים להזהיר מפעם לפעם את הכהנים שיפרשו מעבודה בזמן שהם נמצאים במום. פרק חבית פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי אני אדוני. כאן מדובר על מצב חדש, לא על כהן שיש לו מום, כהן שברוך השם הוא בריא ושלם, אבל מה, הוא נהיה תמה. בזמן שהכהן תמה הוא צריך להיות מנוזר מתרומה שישראל, הרי צריך להפריש תרומה, לא יכול הכהן לאכול תרומה, או לא יכול לאכול בכלל שום דבר של בשר קודש וכדומה. נראה את רש"י. וינזרו, אומר רש"י, אין נזירה אלא פרישה. פירוש המילה להינזר זה לפרוש. לכן הוא אומר, מביא רש"י שני פסוקים, פסוק מיחזקאל שכתוב וינזרו מאחריי, ופסוק מישעיהו שכתוב נזורו אחור. ומה הפירוש בענייננו? יפרשו מן הקודשים בימי תומתן. זאת אומרת, מתי שהם תמאים, אז הם צריכים להיות מופרשים מדבר של קודש. ואז רש"י מסביר את זה ומכניס את זה בתוך המילים של הפסוק. וינזרו מקודשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי, ולא יחללו את שם קודשי. זאת אומרת, המילים ולא יחללו את שם קודשי, שכתוב בין המשפט וינזרו למשפט אשר הם, זה בעצם במשמעות כאילו כתוב לאחר מכן. רש"י סרס המקרא ודרשהו. זאת אומרת, אותם קודשים שבני ישראל מקדישים, אז הכהנים צריכים להינזר מזה במקרים מסוימים, במקרים של טומאה. אשר הם מקדישים לי, מה מוסיף המשפט הזה? אומר רש"י, לרבות קודשי כהנים עצמם. זאת אומרת, לא רק מה שבני ישראל מקדישים, אלא גם אם כהן מקדיש, אז אותו דבר, כהן תמה אסור לו לאכול את זה. ואיפה יודעים שהכוונה כאן לטומאה? זה מפורש בפסוק ג'. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לאדוני וטומאתו עליו, ונכרתה נפש ההיא מלפניי אני אדוני. עכשיו, מה הכוונה פה שאם הוא תמה מה אסור לו לעשות? הלשון הוא קודם בפסוק ב' היה כתוב וינזרו. לא היה באופן מפורש באיזה צורה מתבטא, לא, גם לא היה מפורש באיזה אופן ההתנזרות באה לידי ביטוי. פה בפסוק ג' הכתוב אשר יקרב, אסור לו להתקרב. מה זה אשר יקרב? שלא יתקרב. מה פה שלא יתקרב? באיזה מידה? על מה מדובר כאן? על מה הוא חייב קרת? אומר רש"י כך, כל איש אשר יקרב אין קריבה זו אלא אכילה. שכתוב כאן שהכהן בתומתו אסור לו להתקרב, והוא מתקרב הוא נהיה תמה, כאן הכוונה היא לאכול. איפה רואים את זה? אומר רש"י, וכן מצינו שנאמרה זרת אכילת קודשים בטומאה בלשון נגיעה. מצאנו באופן דומה, למדנו את זה כבר לפני זה בפרשיות קודמות, למדנו את זה כבר בפרק י"ב בפרשת תזריע, שם היה כתוב שהתורה מדברת על יולדת, שאם היא טמאה אסור לה לאכול קודש, ואיך התורה אמרה שם על יולדת שאסור לה לאכול, הלשון היה בכל קודש לא תיגע. ושם מדובר עזרה לאוכל, מדובר שם על היולדת שאסור לה לאכול, ואיך התורה השתמשה בהגדרה של איסור האכילה בלשון נגיעה. רואים גם פה שהתורה אומרת אשר יקרב, המשמעות של זה זה אכילה. ולמדוע רבותינו מגזירה שווה, חכמים מגזירה שווה למדו שהתורה מתכוונת לא לנגיעה אלא מדברת על אכילה. אי אפשר לומר שחייב על הנגיעה, אי אפשר להגיד שעל נגיעה נחייב כהן קראת, שהרי נאמר קראת על האכילה בצו את הארון. בפרשת צו בפרק ז' למדנו שהתורה אומרת לכהן שמה שאם הוא אוכל בתומה הוא חייב קראת. שמה כתוב שתי קריטות זו אצל זו, פעמיים התורה חזרה על העונש, העזרה והעונש של הקראת. ואם על הנגיעה חייב, לא צריך לחייבו על האכילה. אם הוא כבר חייב על נגיעה קראת, אז הכל שכן שעל האכילה. וכן נדרש בתורת כהנים, ככה כתוב מפורש בתורת כהנים, הלשון בתורת כהנים זה וכי יש, נוגע, חייב. האם יכול להיות מצב שבנגיעה הוא יהיה חייב? הרי זה לא כך, הרי הוא חייב רק אם הוא אכל, כי כך כתוב במפורש בפסוק שם, בקודשים לא יאכל. אם כן, מה תלמוד לומר יקרב? אז למה בכל אופן התורה השתמשה בלשון יקרב? התורה לא יכלה לכתוב באופן מפורש את הלשון יאכל, התורה צריכה לכתוב יקרב, אנחנו צריך ללמוד מכל מיני לימודים שהכוונה היא אכילה. יש הרי גם כוונה למה התורה כתבה את זה דווקא בסגנון כזה. אומר רש"י, הסיבה היא למה התורה כתבה את זה, היא רוצה להגדיר לנו שמאיזה שלב הכהן יהיה חייב כרת, מי שיכשר להיקרב. דהיינו שאין חייבים עליו בשום טומאה, אלא אם כן קרבו מתיריו. מה זאת אומרת? כל קורבן שהכהן יכול לאכול, יש את החלקים הפנימיים, את החלב וכולי, שצריך להקטיר על המזבח. לפני שמקטירים על המזבח, אסור לכהן לאכול את הבשר של הקורבן. ברגע שמקריבים על המזבח, זה נקרא קרבו מתיריו, מה שיתיר את בשר האכילה, הוא קרב על המזבח, מאותו שלב, הכהן יכול לאכול. מה יהיה אם כהן יאכל את הבשר של הקורבן, לפני שהקטירו על המזבח את החלב? והוא היה תמה, הוא לא יהיה חייב קראת על התומה הזו. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב על השון אשר יקרב. מה זה אשר יקרב? מי שיכשר להיקרב. ממתי שהוא כבר הוכשר, שאין חייבים עליו משום תומה, אלא אם כן קראו מתיריו. זה הסיבה שהתורה כתבה את זה בסגנון כזה, ללמד אותנו את ההלכה הזו. ואם תאמר שלוש קריטות בתומת כהנים, למה? למה התורה צריכה לכתוב שלוש פעמים שאדם חייב קראת? כהן חייב קראת אם הוא אכל בתומה, התורה כותבת את זה שלוש פעמים, למה התורה כתבה את זה שלוש פעמים? אז בעצם את הרעיון הזה רש"י כבר כתב לנו באריכות בפרשת צו, בפרק ז' בפסוק ח', היה שם באריכות רש"י שהוא הביא גם את שלושת הקריטות למה, ורש"י שם אמר, אותו דבר מה שאומר כאן, אחת, רש"י אומר ככה, כבר נדרשו במסכת שבועות, אחת לכלל, ואחת לפרט וכולי, גם שם רש"י אמר את זה, שאחת לכלל פירושו שכל הקורבנות, לא משנה איזה, כל הקורבנות, כל הקודשים יש להם את אותו איסור כרת. אחת לפרט פירושו שזה רק קורבן שדומה לשלמים ולא לקודשים של בדק הבית, ואחת ללמד אותנו על קורבן עולה ויורד, זה כבר ברש"י בפרק ז' פסוק ח', אפשר לראות את זה כמה איך רש"י אמר את זה. הלאה, ותומתו עליו. אם הכהן, מה זה נקרא ותומתו עליו? אומר רש"י, ותומת האדם עליו. מה זאת אומרת? תומתו של מי? לא תומתו של הקורבן, אלא האדם היה תמק. זה מה שרש"י ממשיך. יכול בבשר הכתוב מדבר? אולי מי אומר לך שהכוונה פה ותומתו של האדם? הרי כתוב אל הקודשים אשר יקדישו. אז אולי התורה פה באה לאסור שאסור לכהן לאכול אם הבהמה נטמאה. מי אומר לך שהכוונה היא אם הבן אדם טמא? הרי המילה ותומתו יכולה להתייחס באותו מידה לקודשים או באותו מידה לאיש אשר יקרב מזרעכם. הרי זה כתוב אחרי שניהם, איך אתה יודע לשייך את זה דווקא לאדם ולא לקורבן? אומר רש"י, יכול בבשר הכתוב מדבר, ותומתו של בשר עליו ובתאור שאכל את הטמא, כתוב מדבר. אולי התורה מדברת כאן על כהן טהור שהוא אכל בשר קורבן והבשר היה טמא, ואז הוא חייב כרת. איך אתה יודע שהכוונה היא שהאדם היה טמא? עונה רש"י תשובה פשוטה, על כורחה כך ממשמעות הלמד במי שטומאתו פורחת ממנו הכתוב מדבר, וזהו האדם שיש לו טהרה בטבילה. אומר רש"י, אם תיקח את המילים וטומאתו עליו, פשוט את שתי המילים האלה, מה ההבדל אם כותבים והוא טמא או וטומאתו עליו? אם כתוב והוא טמא, אז זה משפט שהמשמעות שלו שהדבר הזה טמא וזהו, אין דרך הלוך, אין דרך חזור. כשאני אומר ותומתו עליו, אז אני אומר כרגע תומתו עליו, יכול להיות שאפשר להוריד. אם הבשר נהיה טמא, אז הוא נהיה טמא, הוא לא יכול, אם תטבול את הבשר במקווה לא יהיה טהור. אבל אם האדם נהיה טמא והוא יטבול במקווה, הוא כן יהיה טהור. המילה שכתוב ותומתו עליו, חייב להיות שהכוונה היא לאדם ולא לבשר. ונחרטה וגומר, מה פירוש ונחרטה? אומר רש"י, יכול מצד זה לצד אחר? מצד זה לצד זה? אולי הכוונה היא שכהן שאכל בשר של קודשים והוא היה טמא, אז הכהן חייב לעבור דירה, להיקרת מירושלים ולעבור דירה לבאר שבע, אולי ייקרת ממקומו והתיישב במקום אחר. תלמוד לומר אני השם, מה פירוש אני השם? בכל מקום אני, הוא צריך להיקרת מכל מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. איפה זה? מכל מקום. סוג ד', הנפש הזו תיקרת אולי מפה לשם. פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. כאן מדובר עדיין על אותו כהן שהוא תמי, מוסיפים לנו בפסוק הזה, והנוגע בכל תמי נפש, אומר רש"י, במי שנטמע באמת. מה זאת אומרת? אם אדם נטמע באמת, לא שהוא נגע באמת ממש, אלא הוא נטמע באדם שהוא נטמע באמת, אז הוא גם לא יכול לאכול. איפה מדובר באדם שנטמע במת עצמו? זה יהיה בפסוק ה', או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמע לו, או באדם אשר יטמע לו לכל תומתו. פה מדובר עם אדם הכהן יהיה טמא בזה שהוא נגע בשרץ או שהוא נגע באמת. מרש"י, בכל שרץ אשר יטמע לו, מה זה אשר יטמע לו? למה לא מספיק להגיד או איש אשר ייגע בכל שרץ? מה זה אשר יטמע לו? זאת אומרת, מזה לומדים שיכול להיות שרץ שמטמא, יכול להיות שרץ שלא מטמא, הרי כל שרץ מת מטמא. אומר רש"י, הכוונה היא בשיעור הראוי לטמא, בכעדשה. צריך להיות גודל מינימלי לשרץ כדי לטמא, והגודל של זה זה כגודל עדשה. זה הגודל המינימלי. אם זה פחות מזה, אז זה לא מטמא. או באדם, אומר רש"י, מה הכוונה פה? באמת, הוא נגע באמת עצמו. גם באמת כתוב אשר יטמע לו. מה זה אשר יטמע לו? גם פה, כשיעורו לטמא, וזהו כזית. אם יש כזית מן המת, זה מטמא. יש פחות מכזית מן המת, זה לא מטמא. לכל תומתו, מה זה מוסיף לנו? לרבות נוגע בזב וזבה, נידה ויולדת. זאת אומרת, אם כל התומות של האדם שהכהן נוגע בהם, אז הוא נהיה טמא. ואז מה קורה אם הוא נהיה טמא? קוראים לנו פסוק ו', נפש אשר תיגע בו ותמע עד הערב ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים. פסוק ו', נפש אשר תיגע בו, מי זה בו? באחד מן התמיעים הללו, כל הרשימה שעברנו. זאת אומרת, אם הוא נגע בתמי מת, או שהוא נגע בשרת, או שהוא נגע בזב, זבה, נידה, יולדת, לא משנה, כל אלה הם צריכים שתי פעולות כדי שהם יוכלו לאכול תרומה. מה שתי הפעולות שהכהן צריך לעשות? מה? הכהן שנגע באמת, הוא צריך שתי פעולות. פעולה אחת, הוא צריך לטבול במקווה, ולא מספיק לטבול במקווה, אלא נראה בפסוק ז' כתוב, ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו. צריך גם לטבול למקווה וגם לשחקות לכך שהשמש תשקע. לצאת הכוכבים.
רגע, לא.
ואחר יאכל מן הקודשים, אומר רש"י, נדרש ביבמות בתרומה. הגמרא במסכת יבמות אומרת שהכוונה פה לתרומה. זאת אומרת, לאכילת תרומה. אבל לעומת זאת, לאכול בשר של קודשים, אז הוא לא מספיק רק שהוא יטבול ויחכה לשקיעה, הוא צריך גם להביא למחרת קורבן, ורק אחרי שהוא הביא קורבן, הוא יוכל לאכול מן הקודשים. וזה לומדים בגמרא שכתוב מן הקודשים. מן הקודשים ולא כל הקודשים. שמותר, ממשיך רש"י אומר שמותר לאוכלה בערב השמש, תרומה מותר לכהן לאכול מתי שהשמש שוקעת, וזה לומדים שכתוב מן הקודשים ולא כל הקודשים. לא את כל הקודשים הוא יכול לאכול מתי שהשמש שוקעת. פסוק, על הפסוק ח', נבילה וטריפה לא יאכל לתומה בה. אני אדוני. מה התורה רוצה להגיד כמו הפסוק הזה? אומר רש"י, נבילה וטריפה לא יאכל לתומה בה. לעניין התומה הזהיר כאן. לא באים כאן להזהיר שאסור לאכול פשוט נבילה וטריפה, לא זה הכוונה. אלא כאן מדובר שמה שכהן אסור לו, צריך להיות זהיר, לא להיות תמה. ממה הוא צריך להיות לא להיות תמה? אז פה זו נקודה שכבר למדנו את זה בעבר גם כן. שעוף טהור, כל עוף טהור ברשימת העופות הטהורים, טהור בן יונה, לא משנה, כל העופות הטהורים, והוא נהיה נבילה, הוא מת, ואדם נוגע בו, אנחנו למדנו את זה, אז אם הוא נוגע בו הוא לא יתמה. מה מתי הוא מתמה? רק אם נכנס כזית, רק אם נכנס לבית הבליה. וזה לומדים מפה, שאם אכל נבלת עוף טהור, שאין לה טומאת מגע ומסע, עוף טהור לא מתמה לא במגע ולא במסע, אלא טומאת אכילה בבית הבליה. אז אם הכהן יאכל, זאת אומרת אם הוא יתמה מהנבילה הזו של עוף טהור, אסור לו לאכול בקודשים. זאת אומרת, במילים אחרות אומרים כאן בפסוק, תדע לך, אתה הכהן, לכל אחד אסור לו לאכול נבילות. לא משנה מי, גם ישראל אסור לו לאכול נבילות. אבל לכהן אומרים, אתה, האיסור שלך לאכול נבילות הוא בנוסף לכך שכל ישראל אסור לו לאכול נבילות. אם אתה תאכל נבילות, לא רק שתעבור עבירה שאכלת נבילה, אלא גם תהיה תמה ולא תוכל לאכול אחר כך מן הקודשים. עכשיו רש"י אומר, מאיפה יודעים שהכוונה פה היא לנבילה של עוף טהור? רש"י, דבר שכבר אמרנו זה גם בעבר, מזה שכתוב וטריפה, נבילה וטריפה, למה מוסיפים כאן נבילה וטריפה? אומר רש"י כך, וצריך לומר וטריפה, מי שיש במינו טריפה, יצא נבלת עוף טמא שאין במינו טריפה, ועוף טמא לא שייך להגיד את המילה טריפה, עוף טמא הוא בכל מצב תמיד יהיה אסור, עוף טהור שיכול להיות שהוא יהיה טהור, והוא יהיה טריפה, רק אצלו יש את שתי המצבים, אז יש את המצב הזה שהוא אוסר, הוא מתמא עם באכילתו. מזה למדים שמדובר כאן דווקא על עוף טהור. למדנו את זה כבר בפרשת שמיני, את אותו דבר בסוף פרשת שמיני. פסוק ט', ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללו, אני אדוני מקדשם. אומר רש"י, ושמרו את משמרתי מלאכול תרומה בתרומת הגוף. זאת אומרת, כאן הכהנים צריכים לדעת שהם צריכים לעשות עזרה יתרה, וזה גם עזרה לבית הדין, שישמרו עליהם, שהם לא ייקשלו, וחלילה לא יהיו תמאים ויוכלו בתומה. ומתו בו, למדנו שהיא מיתה בידי שמיים. אם כהן אוכל תרומה, בתומתו חייב מיתה בידי שמיים. ואיפה יודעים שכאן הכוונה היא דווקא למיתה בידי שמיים? אז מסבירים המפרשים שכוונת רש"י, שמכיוון שכתוב ומתו בו, ומתו בו פירושו שהאכילה עצמה, היא זו כבר מביאה אליהם את המוות, במיטה בידי אדם לא יכול להיות שהמוות יבוא מהאכילה עצמה. למה? כי הם צריכים אחר כך לבוא לבית דין, ולפעמים צריכים עדים והתראה אחרת, הם בכלל לא ימותו. להגיד הוא מתו בו, אכלת וזה כבר בוודאות גמורה, הביא את המתו, זה יכול להיות רק אם זה יהיה בידי שמיים. פסוק י', וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. אחרי שאמרנו שכהנים צריכים להיות זהירים לא לאכול תרומה, בתומה מוסיפים ואומרים שיש עוד כאלה שאסור לאכול תרומה. מי זה זר? מי זה זר? מישהו לא כהן. לא יאכל קודש, שמראה שבתרומה כתוב מדבר, שכל העניין דיבר פה. הכל מדובר כאן על תרומה, כמו שכבר אמרנו קודם, מן הקודשים לתרומה. כל הפסוקים גם מדברים על תרומה, אז גם פה זר אסור לא לאכול תרומה. מה זה תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש? אומר רש"י, תושב כהן ושכיר, תושבו של כהן ושכירו. תושב כהן, תושב של כהן. מאיפה יודעים שהכוונה היא תושב של כהן? מבחינה דקדוקית. לפיכך תושב זה נקוד פתח לפי שהוא דבוק. אם היה במילה תושב בניקוד קמץ מתחת לשין, אז הייתי קורא זה תושב, זה מילה בפני עצמה, וכהן זה מילה בפני עצמה. מבחינה דקדוקית, ברגע שהתושב הוא בניקוד פתח, אז זה אומר שזה מילה דבוקה למילה תושב כהן, תושב של כהן. ואיזה הוא תושב? מי הוא נחשב תושב כהן? מה ההבדל בין תושב כהן לבין שכיר? מה ההבדל? אומר רש"י ככה, תושב, בשניהם מדובר על יהודים, בשניהם מדובר על עבדים. יש שני סוגי עבדים, נגיד זה קודם לפה, אחרי זה נקרא בפנים. יש עבד שכהן קנה אותו לשש שנים. מגיע שנה שישית, הוא יוצא לחופשי. יש עבד שאחרי שש שנים הוא אומר, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי, אז מה עושים? לא רוצים את אוזנו, והוא נשאר על היובל. הכהן שהוא נשאר רק לשש שנים, קוראים לו שכיר. סליחה, כן, העבד שנשאר לשש שנים, קוראים לו שכיר. והעבד שנשאר ליובל, קוראים לו תושב. באים להגיד, למרות שהוא עבד של כהן, לא משנה באיזה רמה, גם ברמה של שכיר, גם ברמה של תושב, תרומה הוא לא יכול לאכול, הוא לא נהיה רכוש של הכהן, הוא סך הכל עובד אצלו.
לא נהיה כהן.
הוא אומר רש"י כך. לא, עבד ישראל שעובד אצל כהן. הוא אומר רש"י, ואיזה הוא תושב, זה נרצע, שהוא קנוי לו עד היובל, ואיזה הוא שכיר, זה קנוי קניין שנים שיוצא בשש. בא כתוב לימדך כאן, שאין גופו קנוי לאדוניו לאכול בתרומתו. הכהן לא קנה את הגוף שלו, הוא קנה רק את המעשה ידיו, אבל הגוף שלו נשאר שייך לישראל. לעומת זאת, אומרים לנו בפסוק י' א', וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בלחמו, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. כהן שקונה עבד גוי, עבד כנעני, הוא כן יכול לאכול תרומה. למה? כי הוא הפך להיות רכוש שלו. אומר רש"י וכהן כי יקנה נפש עבד כנעני שקנוי לגופו ויליד ביתו, מה הכוונה? אילו בני השפחות. מוסיף רש"י ואומר ואשת כהן אוכלת בתרומה מן המקרא הזה. איפה יודעים שאישה של כהן שהיא לא כהנת אלא היא ישראלית שהתחתנה עם כהן היא גם יכולה לאכול?
כי הוא עושה קניין כהן.
שאפי קניין כספו, כי כתוב קניין כספו, הוא קנה אותה, הוא אמר יד מקודשת לי וקנה אותה. ועוד למד ממקרה אחר את העניין הזה שאישה של כהן יכולה לאכול תרומה, לומדים את זה מפסוק נוסף שנלמד את זה בעזרת השם בספר במדבר, כתוב שם כל טהור בביתך וגומר בספרי. למה צריך גם את הפסוק כל טהור וגם את הפסוק קניין כספו, למה לא מספיק אחד מהם? אז כתוב על זה במפרשים, מביאים שאם הייתי מביא רק את המילים קניין כספו הייתי אומר טוב, כל אישה שהוא קנה יכולה לאכול. מה יהיה אבל אם למשל כהן איבם את אשת אחיו, הוא לא עשה לה קניין, כי באיבום הקניין שאחיו עשה כבר תופס גם אליו, אז הוא לא קנה אותה בקניין כסף, אז אולי היינו אומרים שהיא לא יכולה לאכול תרומה. הוסיף התורה אומרת כל טהור בביתך, ללמדנו שגם אם היא נמצאת בביתו לא בקניין אלא באיבום לדוגמה, אז הוא גם כן יכולה לאכול.
הוא לא עושה קניין?
מצד שני, אם היה כתוב רק את המילים כל טהור בביתך, סליחה, מצד שני, אם היה כתוב, כן, אם היה כתוב כל טהור בביתך, ולא היה כתוב קניין כספו, הייתי חושב, רק אישה נשואה, אבל אם היא ארוסה, זאת אומרת, הוא אמר לה, רק מקודשת לי, אבל היא עדיין לא גרה בביתו, אז אולי הייתי אומר שאסור לה לאכול, אומרים לא, קניין כספו, ברגע שאמר, רק מקודשת לי, אפילו שהיא לא גרה בביתו עדיין, כי היא רק ארוסה, היא גם יכולה לאכול, זאת אומרת, בכל מצב היא יכולה לאכול. פסוק י"ב. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אם כהנת התחתנה עם זר, דיינו עם לוי או עם ישראל, כפי שרש"י אומר לאיש זר ללוי וישראל, באותו רגע שהיא התחתנה עם איש זר, אז היא לא יכולה לאכול יותר תרומה. פסוק י"ג, יש מצבים שהיא כן תוכל לחזור חזרה. היא לא הפסידה את זה לנצח. איך? ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. מה יהיה אם היא אלמנה וגרושה, אומר רש"י, מן האיש הזר? זאת אומרת, בת כהן התחתנה עם ישראל, אחרי זה התאלמנה או התגרשה, וזרע אין לה ממנו, כי אם נולדו ילדים ישראלים אז היא עדיין לא יכולה. ושבה, אומר רש"י, האם יש לה זרע ממנו? אסורה בתרומה כל זמן שהזרע קיים, ואם הילדים האלה לא עלינו ימותו, אז היא חוזרת ליתר. וכל זר לא יאכל, בוא נכון, מה צריך את התוספת הזו? הרי כבר אמרנו קודם בפסוק י' וכל זר לא יאכל קודש, למה צריך להוסיף עוד הבא, כל זר לא יאכל בו פסוק י' ג'. אומר רש"י, וכל זר לא יאכל בו, לא בא אלא להוציא את העונן שמותר בתרומה. מזה למדים שעונן, כהן שהוא לא עלינו עונן ביום המיטה של אחד מהשבעה קרובים שלו, והוא עונן. עונן הרי אסור לו לעשות עבודה במקדש, למדנו. באים ואומרים, אבל זר הוא לא נקרא. לעשות עבודה הוא לא יכול, אבל זר הוא לא נקרא. אז אם כך, זר לא יאכל בו, אבל עונן, למרות שהוא לא יכול לעשות עבודה במקדש ביום שהוא עונן, אבל תרומה הוא יכול לאכול, הוא לא זר. זה מה שרשום אומר, זרות, אמרתי לך, ולא ענינו. פסוק י' ד'. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. מה קורה עם זר שכן אכל תרומה? אומר רש"י, כי יאכל קודש דיינו תרומה, הכל מדובר כאן על תרומה. אז אם אדם ישראל שאסור לו לאכול תרומה, והוא אכל את זה, אז מה הוא, איך הוא מתקן את זה? אבל נתן לכהן את הקודש. קודם כל הוא צריך לשלם חומש. דיינו, לא רק שושן, צריך לשלם את מה שהוא אכל, צריך להוסיף עוד חומש. ונתן לכהן את הקודש, מה הכוונה נתן לכהן את הקודש? הוא לא יכול לתת לו את הקודש, הוא אכל את זה כבר, הוא לא יכול לתת את מה שהוא אכל. רש"י אומר, דבר הראוי להיות קודש. זאת אומרת, הוא גם לא צריך ללכת לקנות תרומה מכהן אחר, ולהגיד לו, הנה, הבאתי לך חזרת תרומה. תביא לו דברים שהם חולים, שהם יכולים להיות קודש. אכלת את התפוזים שלו שהוא היה תרומה, תביא לי תפוזים אחרים, באותו שווי של התפוזים שאכלת, כדי שבזה תחזיר לו את הערך, כמובן עם התוספת של התרומה. או שאינו, רשום לא, שאינו פורע לו מעות, לא משלם את זה בכסף, אלא פירות של חולין, והן נעשים תרומה. פסוק תתווה, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני. זה הזרה לכהנים, אומר רש"י, ולא יחללו וגומר לאכילם לזרים. זאת אומרת שהכהנים צריכים להיות זהירים, לא לתת אף פעם תרומה לזר, כי בזה הם מחללים את התרומה. פסוק ט"ז, פסוק האחרון לשיעור היומי, ויסיעו אותם עוון אשמה באוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. מסביר רש"י שאם הכהן יאכל, סליחה, אם הכהן ייתן לישראל את התרומה, ובזה הרי הוא מחלל את התרומה, הכהן מקבל עוון על עצמו במעשה הזה. אומר רש"י, והסיעו אותם, מה זה והסיעו אותם? את עצמם יטענו עוון. הכהנים נושאים עוון על עצמם כשהם נותנים לישראלים או ללוויים לאכול תרומה. באוכלם את קודשיהם, שהובדלו לשם תרומה וקדשו ונאסרו עליהם. ואם אתם לוקחים את התרומה שהם אסורים ואתם נותנים את זה לישראלים או ללוויים, אתם בעצם מקבלים על זה עוון. אומר רש"י, אונקלוס שתרגם במי חלהון בסואבה, אונקלוס אמר שהפסוק הזה ט"ז והסיעו אותם עוון אשמה לא מתייחס לפסוק ט"ו שאסור לתת לישראלים לאכול תרומה, אלא אונקלוס אומר שהפסוק הזה מתייחס לכהנים בינם לבין עצמם, והכוונה היא, אומר אונקלוס, שמדובר כאן שהכהן אסור לו לאכול בתומתו את התרומה. ככה הוא מתרגם, במחלעון בסואבה, שהם לא יאכלו את התרומה בתומתם. אומר רש"י שלא לצורך תרגמו כן. אונקלוס לא היה צריך להוציא את הפסוק הזה במשמעותו הפשוטה, ולהגיד שהפסוק הזה מתייחס לכהנים באכילת תומה. אלא בוא נמשיך את זין לתתוו. בתתוו היה כתוב שאסור לתת לישראל לאכול תרומה, תמשיך את זין בהמשך לזה, שאם הכהן כן נותן לישראל, אז הכהן מקבל עונש. והסיעו אותם, אומר רש"י, זה אחד משלושה אתים שהיה רבי ישמעאל דורש בתורה שמדברים באדם עצמו. למרות שכשמדובר על עצמו, לא שייך להגיד את, את זה על מישהו אחר. יש שלוש מקומות שכתוב את, אותו, אותם, והכוונה היא בעצם על עצמם ולא לאחרים. למרות שזה כתוב בגוף שלישי. מביא רש"י את הדוגמאות. וכן, כתוב בספר במדבר, ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו. מתי שהנזיר משלים את הימים שלו, יביא אותו לבית המקדש, כתוב. יביא אותו, את מי זה אותו? מי זה מישהו זר? הוא יביא את עצמו. למרות שכתוב אותו, הכוונה היא את עצמו. דוגמה נוספת, וכן כתוב בספר דברים בסוף התורה לגבי משה רבינו, ויקבור אותו בגיא. את מי זה אותו? הוא קבר את עצמו. אז מה זה אותו? כתוב כאילו בגוף שלישי, הכוונה היא לעצמו. כך נדרש בספרי, אותו דבר גם פה, והסיעו אותם עוון אשמה. מי זה אותם? זה בעל הכהנים על עצמם, הם מביאים על עצמם עוון אשמה, וכך שהם נותנים את התרומה לזרים, דהיינו לישראלים.